טוב, שיעור מדרש רבה, פרשת בשלח, ושיעור לאותו בשבט, אור ליהודה לתשבט. אז קודם כל, השיעור לילו נשמת הסבא של מאיר דדוש, דוד דדוש, ולילו נשמת אביו, סלם שלמה בר מרים.
ימין
סתה,
בן?
ימין בן סתה. טוב, בתור שאר כל עמך ישראל. ולרפואת
הילדה,
עדי בת הילד, הראל
בן
הילד,
מרים
בת מסודה ונריה בן כרמית. ובכללם ודאי לרפואת, כן, לרפואת מורנו הרב
מרדכי
צמח בן מזל שריך, עובדי משה חי. טוב, אז בן רבא שם הרב שבת אמור להגיע בסביבות השעה 10, והוא אמר גם את הדברים. אנחנו נחלק את השיעור רבותיי לשניים. הקביעות שלנו על מדרש רבא, כמובן אין מה לוותר עליה, שבת שירה, שבת בשלח. לכן אנחנו לא נוותר עליה, על הקביעות שלנו. והחצי השני שיעור אותו בשבת, אז אנחנו מקווה שנעצור בסביבות השעה, טוב, עד 10:05, זה הזמן שלנו, 10:05 והצהרה. אני מקווה שנוכל להכניס את שני הדברים בנחת. טוב, המדרש דווקא גם כן שיניתי, לא למדנו את המדרש שאנחנו עומדים על הסדר מתחילת הפרשה, כיוון שיש גם אנשים שלא נמצאים איתנו כל הזמן, אז בחרתי את המדרש שעוסק, שמתחיל לדבר על שירת הים ממש. זה פרשה כף ג', יש את זה מול עיניכם. אנחנו נקרא את שני המדרשים, נבאר אותם, ובדרשם יתבררו הדברים הנפלאים שהמדרש פותח לנו. אומר המדרש הראשון, אז ישיר משה. ובעצם המדרשים באים לעסוק בשינוי, שבמקום שיהיה כתוב וישר משה, כמו בתשר דבורה, אומרת התורה, אז ישיר משה. מה זה אז ישיר משה? מה זה העניין הזה של המילה אז?
כי משה כתב את זה
לעתיד. בוא נראה, יש מה שאתה מכיר, כי למדת רש"י, ויש כמה דברים שאחרים שמכירים, ויש מאמר חז"ל שזה עתיד לבוא. בוא נראה מה שהמדרש חושף ופותח לנו. כמו שאמרתי לכם, המדרש מפגיש אותנו עם דברים. טוב, אז ישיר משה, עדה עוד הכתיב. מביא את הפסוק מתהילים, נכון כיסאך מאז. אמר רבי ברכיה בשם רבי אבאו, אף על פי שמעולם אתה לא נתיישב כיסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה. לכך נאמר, נכון כיסאך מאז. משל למלך שעשה מלחמה ונצח, ועשו אותו אגוסטוס. אגוסטוס זה קיסר. אמרו לו, עד שלא עשית המלחמה היית מלך, עכשיו עשינוך אגוסטוס. מה יש כבוד בין המלך לאגוסטוס? כלומר, מה ההבדל? למה זה יותר מכובד? אלא שהמלך עומד על הלוח ואגוסטוס יושב. אחד הפרשים פה אומרים שהכוונה שכשעושים פסל של מלך אז הוא עומד, והפסל של הקיסר הוא יושב. ונראה מה העניין, מה זה מבטא. כך אמרו ישראל, באמת עד שלא בראת עולמך היית אתה, משבראת אותו אתה הוא, אלא כביכול עומד, שנאמר עמד וימודד ארץ. אבל משעמדת בים ואמרנו שירה לפניך באז, נתיישבה מלכותיך וכיסאך נכון, הווי ונכון כיסאך מאז. ממתי? באז ישיר. זה המדרש הראשון. ברשותכם נלמד, נקרא גם את המדרש השני ונבהר את שני הדברים, כי אני חושב שזה תעליתי את הדברים זה בזה. אומר המדרש השני, דבר אחר. אז ישיר משה, עדה עוד הכתיב, פסוק בתהילים, ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו. אמר רבי אבאו, אני בכוונה תולה את זה, כי זה אותו בעל המאמר. גם קודם זה היה רבי אבאו, רבי ברכיה בשם רבי אבאו, ולמה נשים את זה בשם מישהו, אז רבי אבאו זה המקור. ופה זה אמר רבי אבאו, אף על פי שכתוב כבר שהאמינו עד שהיו במצרים, בכוונה, כשעדיין היו במצרים כבר כתוב שהאמינו, שנאמר, ויאמן העם. חזרו ולא האמינו. מאיפה אנחנו יודעים שלא האמינו? שנאמר, באותו פרק של תהילים כתוב, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך. אז כיוון שבאו על הים וראו גבורתו של הקדוש ברוך הוא, היה עושה משפט ברשעים, כמו תימה ותוחז במשפט ידי, ושיקע את מצרים בים, מיד ויאמינו בהשם. ובזכות האמנה שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה. הדאו דכתיב, אז ישיר משה ובני ישראל, ואין אז אלא לשון אמנה שנאמר, והיא מאז הפקיד אותו בביתו. זה נאמר אצל יוסף שהיה בביתו של פוטיפר. אז רואים שהמאז, זכור המיותר, מה זה מאז? שהפקיד אותו בביתו. אלא מאז זה בא להורות על זה שהפקיד אותו בביתו, ואחר כך כתוב, וכל יש לו נתן בידו, נתן בו אמון. ואומר, ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו. טוב רבותיי, מה אומרים לנו פה שני המדרשים?
גם רש"י כותב את זה.
את מה?
שרק היה מספיק ניסים מכל עשרת המכות. עד אז לא שרו. רק כשהם ראו,
מה השתנה?
לא היה להם אמונה גמורה.
איפה זה כתוב ברש"י?
בא...
לא, בחומש. כן, מה הוא אומר? מה לשונו של רש"י?
לא זוכר בדיוק לשונו, אבל לרוח הדברים שהם, רק כשהם ראו את הקריאת ים סוף וזה, אז הם מילו אמונה להשלמה.
נכון, זה מה שאני אומר פה המדרש. המדרש השני באמת עוסק שהמדרגת האמונה הייתה השתלמה בקריאת איך נשתלמה? באדם. האדם נשתלם, נהיה מושלם.
מושלם זה ללמוד, מושלם זה להשלים.
נכון, ומושלם, האדם תמיד הוא משתלם, אף פעם זה לא מושלם סופי. אנחנו לא הקדוש ברוך הוא. טוב, בוא נראה.
אבל האמונה
אולי הושלמה אצלה בצורה מושלמת.
מושלמת.
אז בוא נראה במדרש הראשון, תראו אותי בפנים. המדרש הראשון שאומר, אז ישיר משה, הדאו דכתיב נכון כי צריכה מאז. אז פתחתי כדי לראות קודם כל מה המדרש בונה, קודם כל צריך לראות מה פשט, מה מפרשים כותבים שם בתהילים. המזמור הזה זה מזמור מוכר לכולם. זה השם הלך גאות לבש, לבש השם עוד הדאר, נכון כי צריכה מאז. מולם אתה. זה המזמור שאומרים בשבת. אז מה זה נכון כי צריכה מאז? אז שם המפרשים, קודם כל, ממש כל המפרשים מדברים שהמזמור הזה נאמר לעתיד לבוא, לימות המשיח. שם הלך גאות לבש, זה מזמור שנאמר על תקופת ימות המשיח ועתיד. מה? אשריך? בוא נראה מוכנים למדרגה הזו.
לא, כי פה כתוב עד השיר
כמו שאומרים ישראל. כן, זה בדיוק, אני רוצה לראות שהמדרש פה הוא, זה מדרש ולא פשט. יש לנו פשט, דרש, רמז, סוד. נכון, אז הדרש הוא לא פשט. מה הפשט אומר? אז הפשט אומר, וכל הפרשים שם אומרים, זה המצודות דוד, זה רש"י, זה הרבנו וזה המצפורנו, אני אקרא לכם את זה בפנים, שתראו מה לשונם. אבל איך הם מפרשים נכון כי צריכה מאז? מה זה מאז? ומה זה מעולם עתה? אז קודם כל, נראה מה אומרים הראשונים שם לגבי העניין הזה של על מה נאמר. השם הלך. אומר הרד"ק שכל המזמורים האלו עד לדוד מזמור עתידים על ימות המשיח, וכן רש"י מפרש שם, השם הלך יאמרו לעתיד, והמצודה דוד בימי המשיח יאמר הנה השם הלך. והרבנו עובדיה מצפורנו אומר זה המזמור הוא תפילה לאל על הגאולה העתידה.
אתה רואה את זה?
לא, לכן זה הכל מהדף שלי. עכשיו מה מפרשים על עניין שקרה נכון כצחה מאז? מה זה מאז? אז בואו נראה, נכון, מאז בריאת העולם, זה הפשט. הפשט הוא מאז בריאת העולם. ככה הוא אומר, מצודת דוד אומר, מאז שבראת את העולם, נכון כצחה. ומעולם אתה, אומרים נכון כצחה מאז, מעולם אתה, מה הפירוש של הפסוף? נכון כצחה מאז, מעולם אתה. אז המצודות מסביר, המצודות מסביר שהכיסא, כיסא השם זה מאז שבראת את העולם, ואתה הקדוש ברוך הוא מעולם. מה הכוונה מעולם? מלפני העולם כבר אתה קיים. לא, זה משהו אחר. מעולם ועד עולם זה משהו אחר. זה אגיד שזה כולל את כל העולמות וכל מה שיהיה. אבל פה המעולם זה לפני העולם. ככה מסביר מצודות דוד. ורבנו עובדיה מצפורנו אומר, מאז הכוונה שאני לא רוצה לומר, אומר דוד המלך, השם הלך גאות לבש, אני בא לחדש משהו, לומר שתקנה מלכות חדשה. לא, כי המלכות שלך זה מאז מה שבראת את העולם. ואלא העניין הוא ש... תגיד, אוקיי, אז אולי כדורי בחור חד השלום משתנה? לא, מעולם אתה. תמיד אתה בלי שינוי. והרד"ק כותב, נכון כיסאך מאז? אז הכירו כי נכון הוא כיסא מלכותך מאז. כלומר, לעתיד לבוא, כל העולם וכל אומות העולם ידעו שכיסא השם הוא כבר מאז בריאת העולם. אז הפשט אומר, באמת זה מוצק, שאז ממתי זה? נכון כיסאך מאז זה? מבריאת העולם. ומה המדרש שלנו בא ולומר? משהו חדש. משירת הים. בוא נרד עכשיו בפנים. אז השיר משה ידע עוד הכתיב, נכון כי צחה מאז. אמר רבי ברכה בשם רבי אבאו, ועכשיו תראו איך הוא לומד את הפסוק. אף על פי שכמו שכתוב אחר כך, מעולם אתה, שאתה הוא מעולם מלפני ואחרי, אתה תמיד קדמון. אבל מתי מופיע מלכות השם? מתי נכון הכיסא מתכונן, מתיישב, מופיע בעולם? לא נתיישב כיסאך ולא נודעת בעולמך, עד שאמרו בניך שירה. וצריך להבין מה זה שירת הים לפי זה. מה מעלת השירה? מה המדרגה החדשה שמתגלה כאן? רק בוא נלמד את המדרש, לראות מה הוא אומר לנו מצד המשל. משל המלך שעשה מלחמה.
הקדוש ברוך הוא לא השתנה.
חס ושלום.
לא, זאת אומרת, לפי המדרש,
מתגלה אחר.
השם שלו יתגלה יותר.
נכון, זה מה שמשל. אז משל תמיד בא בעצם לקרב אותנו למשהו שאנחנו, מושגים שאנחנו מכירים, כדי שמדי נוכל קצת להפשיט לראות את הדבר שיותר גבוה. מה הדבר שאנחנו מכירים? מלך. אנחנו גם זה לא מכירים לצערנו, גם לא מלך. אבל מי שהכיר מלך, אז מלך זה מדרגה, כן, בדעה של לצערנו. כי אם היינו, אני חוזר על זה המון פעמים, אם היה לנו קצת ידיעה מה זה מלך, היינו קצת מבינים מה זה מורה בשר ודם, ועד מלך קצת מה זה מורה מלכות שמיים. אדם מקבל עול מלכות שמיים, אז אומרים לפחות שיהיה מורה שמיים כמורה בשר ודם. כן, הציור של האדם הוא שעומד מול המלך, מול מלך אמיתי, אז מה שזה בו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חש, מה שמשתנה מקרבו, זה כעין וכאפס מה שהוא צריך להרגיש לפני שעומד לפני מלך מלכי המלכים. אבל פחות מזה הוא יכול להקיש על הדבר יותר גבוה, אבל כשאין לו גם את הדבר המשל, אז אין לו שום ציור מה זה מלך, מה זה מלוכה. עד כאן אומר לנו המדרש משל, כי אמרתי לך משהו גבוה. איך זה יכול להיות? הרי מה, כיסא השם תלוי בשירת הים? תלוי במה שקרה בים ישראל? אומר כן. למשל, מלך היה מלך. נכון? במשל הוא מלך כבר לפני המלחמה. ויש לו מלכות. הוא עשה מלחמה וניצח, אז עשו אותו אוגוסטוס. אז על ידי המלחמה, זה לא שהמלך השתנה, אלא משתנה כבודו, משתנה מעמדו. הוא מופיע בצורה אחרת, הוא מופיע כקיסר, כמשהו מרומם. ואז אומרים לו העם, עד שלא עשית מלחמה, היית מלך. עכשיו שניצחת, שמתגלה כוחך, אתה אוגוסטוס. שאתה כמו קיסר, תראו שהוא כותב, למטה מתנות כהונה, על הלוח, לא נתבהר לי, ואולי כשמציירים אותו על הלוח, הם מציירים אותו מיושב דרך השיבות.
יש עוד
עניין,
לא יודע אם זה קשור, אוגוסטוס אחר כך נהיה לו חודש, אוגוסט, כן, וגם יוליוס.
כן, אבל זה אומרים שזה הקיסר הראשון של רומי. וכך גם אומרים ישראל, עכשיו, מה אומרים העם למלך? מה יש כבוד בין המלך לאוגוסטוס? אלא המלך עומד על הלוח, ואוגוסטוס יושב. מה מציין העמידה של המלך, ומה מציין את הישיבה של הקיסר?
ישיבה זה
ביטחון
עצמי.
לא
ביטחון
עצמי. ביטחון, שלמות. בעצם כשאתה יושב, זה אומר שאתה לא צריך להתאבק. אתה לא צריך עדיין לעמוד, נכון? ושלמה המלך ישב על כיסא השם. כי עד אז היה, דוד המלך, צריך לעשות מלחמות. ככה המלך. המלך עומד, זה אומר שעומד לקראת. צריך להילחם, צריך להתמודד. אוגוסטוס זה אחד שכבר ניצח את כולם, ומלכותו מקוימת.
כמו אצל יעקב, וישב יעקב. ביקש לשבת.
עוד נגיע, אז מה אצל הישיבה?
בסדר, ביקש לשבת, זאת אומרת הישיבה זה דבר שהוא מושלם.
נכון, מדי, הישיבה זה דבר שמראה שאין צורך לעמול, יש פה עניין של הפסק, של מנוחה, של שלמות. זה עניין של ישיבה. צדיקים אין להם ישיבה לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. אבל, כתוב שלעתיד לבוא, צדיקים יושבים. ותרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אז לעתיד לבוא, אז יהיה את המצב שאפשר לשבת. כלומר, צורת העבודה לא תהיה בצורה של מלחמה ופעולה והתמודדות, אלא יושבים, אין צורך של עמל, זה השגות לפי המדרגה שעם ישראל, כשאתם צדיקים, השיגו, זה השכר שלהם. מה נמשל? איך אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא עומד והוא יושב, מה הקדוש ברוך הוא נלחם? הוא כל הזמן מושלם, הוא כל הזמן שלמות. אז תמיד שמדברים על הקדוש ברוך הוא, על הקדוש ברוך הוא. אלא מדברים על מה שמתגלה, מה מתגלה? אומרים לו עם ישראל, בוא נראה במדרש, כך אמרו ישראל, באמת, עד שלא בראת עולמך, היית אתה, וזה לא תלוי בנו, ולא תלוי בעולם, ולא תלוי בשום דבר, הקדוש ברוך הוא תמיד היה, מה משתנה? אלא משבראת אותו, אתה הוא, אלא כביכול עומד, שנאמר עמד ומודד ארץ, מבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בעצם צריך, מתגלה, שהדבר משתנה, מתפעל, בריאת העולם, צריך שיבנו דברים, שישתכללו דברים, צריך עוד להכין את הממלכה. הכל הכל הולך ונבנה, הולך ונבנה לקראת מה? לקראת זה שעם ישראל אומרים שירה. שירת ישראל, שירת ישראל היא בעצם מגלה על זה שהקדוש ברוך הוא השם המבול ישב וישב השם מלך לעולם. אומר המדרש, אבל מי שעמדת בים ואמרנו שירה לפניך באז, נתיישבה מלכותך וכיסאך נכון, הביא נכון כיסאך מאז. באז ישיר. בוא נדקדק קצת. במשל, המלך עושה את הכל. הוא נלחם, ואחרי שהוא מנצח, אז הוא מתיישב. בנמשל יש קצת שינוי. למה יש שינוי בנמשל? כי בנמשל הקדוש ברוך הוא, נגיד קרא לזה, עומד, משכלל את העולם, משכלל את העולם. במה מציינים את זה שנכון כיסאך מאז? בשירת ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגיע לישיבה ולמצב השלם על ידי זה שישראל אומרים שירה בים. על ידי זה שישראל מגלים את מלכותו. אז זה ראות שהמשל, זה כתוב הרבה פעמים שהמשל הוא לא יכול תמיד להקיף את כל מה שהנמשל יכול להגיד. הוא נותן לך היום את כיוון, ועכשיו אתה צריך לבוא ובעצם להעמיק בדעתך לראות מה כמעט הנמשל. כלומר, העניין הזה פה עולה בפשרת המדרש, ששירת הים מבטאת את התיישבות וכוננות מלכות השם בעולם. נכון שזה עניין שם לא? זה עניין של המדרש.
זה גם מה שהתפקיד שלנו לעתיד לבוא.
והיה
השם
למלך
על כל הארץ.
הכל יבואר, בעזרת השם. כן, כן.
גם, מלך, אני לא זוכר את השם שלו, שלא אמר שירה.
חזקיהו.
חזקיהו, אם היה אומר שירה, היה שירה מזכיר.
נכון.
סליחה שאני שואל, אבל אנחנו מתאבים לשירה, אבל...
לא, 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 שירת הים, לא דווקא שירה הזאת, זה לא זמרה. אני אגיד, נתחס הכל, הכל, ודאי, ודאי.
זה פעם הראשונה בהיסטוריה שהיה
בן משה רבנו,
גם אברהם התחיל לשיר.
זה השאלה שאם תרצה, שהמדרש מתייחס בדיוק לשאלה הזאת. כי המדרש אומר שאף אחד לא אמר שירה עד עם ישראל. כלומר, לא מחשיבים את מה שאמרו לפני זה כשירה, למרות שכתוב שזה שירה.
למה? בוא נראה,
בוא נראה מה מתחדש כאן. דבר אחר, רבותיי, רבותיי, בוא נתרכז יותר, כאילו מי שרוצה, מי שואל שאלה יפה. זה לא קשור עדיין לשיעור. נכון, אני רוצה שמה מתברר, לכן זה מגלה על עם ישראל ומלא מה המדרגה שמופיע בשירת הים. ועל מה אנחנו קוראים בשבת? שבת שירה. מה מיוחד בזה? בשבת האזינו לא קוראים בזה שבת שירה, למרות שגם זאת שירה. שבת שירה זה שבת בשלח.
המשל פה,
המשל
פה קצת מפריע.
אוקיי.
כשמדברים על מלך, בסדר, מלך יש לו חיילים, יש לו שרים, יש לו אנשים. פה אנחנו מדברים,
לא מוגן.
שיש לו צבא של מלאכים, וצבא של אצילות, זה כל כך עצום כאילו בגודל, שזה בכלל לא... אין דמיון. כלומר, אין דמיון בין מלך שעומד...
איך אנחנו מעיזים להשוות?
כלומר, איך אנחנו בכלל עושים את האנלוגיה הזאת בין...
המשל, המשל בא לתת את ההבדל בין המלך בהתחלה לבין מה שקורה לו אחרי שהוא מנצח. לא מצד זה מלך וזה לא מלך.
לא, הבנתי.
איזה שינוי קורה כשהוא נלחם ואחרי שהוא מתיישב. אז המלך משנה את המעמד שלו. כמו במשל שהמלך משנה את המעמד, כביכול, הקדוש ברוך הוא משתנה מעמדו אחרי הניצחון.
אז זה בדיוק העניין.
כן.
שהאנלוגיה הזאת היא,
אתה
יודע,
שמה?
לא נראית לי.
אבל זה משל. אנחנו צריכים מפה, הרי מה העניין של משל תמיד? לתת דוגמה שקרובה לאדם, דיברת רבי שוב בני אדם, כדי שנוכל מזה להתגלגל ולחתוב, ולהתעלות ולהתעלות ולהקיש מזה דבר לדבר, עד שנוכל קצת לעלות לדעתנו, לדעת איך אפשר לדבר ככה ביחד לקדוש ברוך הוא. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברך.
אמן. רבנו, שכתוב למעלה,
הגו ולא האמינו. דקי, נדבר, נדבר. לא דברנו את המדרש השני, נסביר אותו. אומר המדרש, אני מגיע גם למדרש השני. אז אם כן, אמרנו שהמדרש הראשון עוסק שבשירת הים נתגלתה מלכות השם בצורה מיושבת, מיוסדת ומבוססת. זה המדרש הראשון. מה המדרש השני?
אני אומר שהאנלוגיה, המשל הזה הוא בעייתי, כי אז אתה יכול להגיע לבית
זלזול
גם.
למה? לא משווים, זה לא משווים לכזה בכל. אלא בעצם אתה, המשל בא להעביר רעיון אחד, אין פה עניין, אתה אומר מלך, כי איך אתה יכול לדבר, אי אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא. לא מדברים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק עסוקים בזה להראות איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, ככה אנחנו צריכים להשיג אותו. במה שהוא מתגלה. אז לכן התגלית בים כמלך שעושה מלחמה, התגלית בהר סיני כזקן משה בישיבה. אז כל פעם זה בעצם הגילויים הללו, אנחנו יכולים קצת לדעת על קוננו, לדעת על בוראנו.
אבל לדגש בזה, היו כל מיני דברים לפני
זה. אז זה נקודה, אז זה העניין שצריכים לבאר פה, מה העניין של השירת הים? רבותיי, סבלנות, בסדר.
מה
ההבדל
בין השירה לתפילה? למה לא מתפללים? מה המעלה של השירה על התפילה?
נאמר את זה, בסדר. בואו נבאר את המדרש השני, ואז נרחיב על את הדברים. דבר אחר, הרבה שיר משה עדיו דכתיב האמינו בדבריו, ישירו תהילתו, בפסוק בתהילים, שמדבר באמת על יציאת מצרים, ושם זה מזמור שהוא קצת קשה, כתוב עליו שם וימרו בים סוף, על עם ישראל. אז אמר רבי אבא, אז אומר, למה אתה אומר ככה? אם אתה רוצה לבוא ולומר, ועניין המדרש פה להגיד, שאיזה מדרגת אמונה גדולה ומושלמת קנו עם ישראל בעומדם על ים סוף, איך זה יכול, למה זה בשירת הים? הרי כתוב, כשמשה רבינו בא לעם ישראל, ואמר להם את האותות, כתוב, הימן העם. כי נפקדו. זה באמת הישהו. זה התירוץ. אבל בפסוק כתוב, הימן העם, לכן הוא מקשה, אומר רבי אבאו, אף על פי שכבר כתוב שהאמינו עד שהיו במצרים, שנאמר וימן העם, חזרו ולא האמינו. חזרו ולא האמינו. מה זה חזרו ולא האמינו? הם מאמינים, אז מה קורה? נופלים חזרה? האמנתם הקדוש ברוך הוא, אז האדם נהיה פתאום לא מאמין?
לא, אין לו. אחרי שירת הים, שקיבלו את
התורה,
גם
עשו חטא העגל. מי שאמר שזה חסרון באמונה, הוא לא חסרון אחר, צריך לבאר את זה.
האמונה הגיעה שנייה.
בואו נראה רבותיי, בואו, לא, באמת, זמננו קצר.
הוא עשה שראו אחר כך על חוף הים את המצרים שבאמת מתו שלא יכולים לעזור.
זה ביטחון, זה ביטחון, נכון.
תקחו בחשבון שזה אנשים שהיו בסך הכל עבדים,
נכון, אני רואה פה שעצם גילוי גדול. חזרו ולא האמינו שנאמר, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך. כך אומר דוד המלך בתהילים. אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך. ושם מסבירים שכשהם היו ביציאת מצרים, בקריעת ים סוף, לא השכילו את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה להם במצרים, כל עשר המכות. תלו את זה במקרה, תלו את זה בכישוף, תלו את זה במשהו אחר. האמינו ולא האמינו. מתי זה מקבע, מתי זה נוסד? כיוון שבאו על הים וראו קבורתו של הקדוש ברוך הוא, איך עושה משפט ברשעים, כמו דתאימה ותוחז במשפט ידי, ושיקה את מצרים בים. למה המדרש אומר שיקה את מצרים ולא את המצרים? כי זה על פי מה שגם רשי מביא בשם מדרש אחר, שאת מי שיקה?
שגם
המדרות. לא, לא. לא, שיקה.
אני אילוץ שלהם.
טוב, רבותיי, אני שואל, לא תמיד זה כדי לענות. לא יודעת. אני שואל, שיקה את מצרים מדובר על יחיד. מי זה יחיד? לא. המלאך של מצרים. המלאך של מצרים, לכל אומה יש שר בעולם, יש שר בשמיים. על הקדוש ברוך הוא ראו עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא הטביע את המלאך של מצרים. זה מצרים, כשראו שהכוח של מצרים טבע בים, אז אמרו שירה. זה המשפט הגדול, שאתה, כי ראינו שאתה גדול מכל האלוהים. איזה כל אלוהים? הנה, ראינו את האלוהים שלהם, טובים בים. ויאמינו, מיד ויאמינו בהשם, ובזכות האמונה, שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה. הדאוד הכתיב, אז ישיר משה ובני ישראל. מה זה אז? ואין אז אלא לשגור. אז פה, אם היית עוצר כאן, היית אומר שאז זה מתאר את המצב, את המדרגה שעם ישראל נמצאים בה כדי לומר שירה. צריך להיות במדרגת אמונה כזאת מושלמת, שמתוכה זוכים לרוח הקודש, לומר שירה כזאת. שירה שצריך בשבילה רוח הקודש. זה לא שירה של זמרה, זה לא גיטרות ולחם שמי שבא לא בא ולחין. זה שירה. זה שירה מגיעה שמגיעה, משפט מדהים שהרב ציודה בא וכינה, אמר את זה, שזה שירה מתוך השראת השכינה, מתוך רוממות אלוקית של עם ישראל שיוצאים לחירות עולם. רוח הקודש.
כן, אבל
אם זה רוח הקודש. נסיים רבותיי, היום זמן קצר והמלאכה מרובה. אז ישיר משה ובני ישראל, ואין אז אלא לשון המנה, שנאמר מאז הפקיד אותו ביתו, וכתיב וכל יש נתן בידו, הווה בימינו בדברו ושורו תהילתו. אז לפי המדרש השני, המילה אז, זה תיאור זמן?
לא,
לא, לא, תיאור מציאות האמונה שעם ישראל הגיע אליה, ומתוך כך יכולים לשיר.
אחרי שטבע הזה של
מצרים, אז זה לא, רק רגע, דקדוק במדרש, רבותיי, מה המדרש אומר? לא, אחר כך, ואין אז אלא לשון המנה שנאמר, והיא מאז הפקיד אותו בביתו, זה לא מאז הכוונה, איזה תיאור זמן היה שם אצל יוסף? אלא מה זה הכוונה שזה, ואי, מה זה הכוונה, אז כבר הוא האמין בו, לכן הפקיד אותו בביתו, וכל יש לו נתן בידו. אז זה מעביר את הפסוק, ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו. אז מפה, מורה ורבותיי, צריך לברר את העניין של, השיר, של שירת הים. מה מתגלה בשירה? מה עם ישראל עוברים? מה הקדוש ברוך הוא משיג על ידי זה שישראל זוכים לומר שירה? אני מקווה שהדברים יובנו, זה דברים שהם באמת...
שירת או שירה
היה? שירת, סמיכות. זה שיעור לשון.
לא, אמרתי, איפה אולי אם יש לה משהו...
לא, 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 זה רמז, לא שייך לדרש. טוב, אז מה העניין של שירת הים ומה קורה לעם ישראל? אז אני רוצה גם להתחיל ממה ש... כלומר, משני המדרשים הללו, אני רוצה לקשור אותם ביחד, כדי להבין... מה עם ישראל עובר, ומה התהליך שעם ישראל עובר, ומלא מה היחס הגדול שלנו לשירת הים, שאחר כך גם נקבע בתוך התפילה. בתוך התפילה. בהלכה כתוב, איפה ראיתי את זה שאומרים, שצריך להזכיר את שירת הים, את קריאת ים סוף, ואת מכת בכורות, וברכת אמת ויציב. כן? לא, כתוב את זה פה באחד המפרשים.
מה הולכים על זה?
אני אפילו לא יודע מה זה. משה, דבר אחד, כל השאר ועד אם זה יפתור את הכל, אבל אנחנו עכשיו לא לקטוע את החוץ של המחשבה. זה פוגע בברכה אפילו.
חשוב.
חשוב מאוד. טוב, אז אני לא זוכר. רק רגע, בוא נראה. אני רציתי שתראו ביחד גם את ה... זה יפה, תסתכלו בפירוש המארזו בצד שמאל. אתם רואים בפירוש המארזו, הוא מבאר את זה ממש יפה, את העניין של חזרו ולא האמינו. אתם רואים את הפירוש הראשון, חזרו ולא האמינו, בצד שמאל למעלה?
כן.
יש לכולם?
כן.
חזרו ולא האמינו. דרש מידת עדווה וכולי כתובים הכחישים שכתוב בתורה, כשבא משה במצרים, ויאמן העם. ובתהילים כתוב אבותינו במצרים לא השכילו לפלאותיך. ואחר כך כתוב אותו מזמור ויאמינו בדברו. והכריע שבאמת בתחילה כשבא ואמר להם הסימנים ועשה אותות האמינו. וכשראו שלא קיבל פרו והכביד עולם את העול חזרו מלהאמין. כמו שכתוב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח וזהו הפסוק המכריע. שעל זה כתוב אבותינו במצרים לא השכילו לפלאותיך. כלומר המדרש הלך לפסוק בתהילים כדי להראות שעם ישראל חזרו מאמונתם. אבל בעצם זה הביור של הפסוק, ולא שמעו אל משה רבנו מקוצר רוח ומעבודה קשה. הפשט, קוצר עבודה קשה, כמעט, אי אפשר עכשיו, אנחנו לא מסוגלים, יש לנו עכשיו החבילו את העבודה. פה משמע שמקוצר רוח ומעבודה קשה, יש לנו חיסרון באמונה. חשבנו שאנחנו הולכים להיגאל, לתראה מה קרה, אמונת הגאולה שלנו נפגעה. ככה צריך להסביר לפי המדרש את הפסוק, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה.
יש את המדרש שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, אין עם ישראל
לא
אליי,
ואין עיפרון,
אז
זאת אומרת
שהם לא
האמינו
לו.
אז למה
שהם לא האמינו לו?
זה השאלה פה.
זה פה?
וזה הפסוק המכריע שעל זה כתוב, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך. עד שכשזכו לגאולה ולקריאת ים סוף, חזרו והאמינו שעל זה אמר והאמינו בדברו וישירו. אז מה קורה לעם ישראל? בוא נאמר במצרים, ואז נראה למה קורה לעם ישראל בשירת הים, ואין אלה מהי השירה. עם ישראל במצרים, במסורת שעוברת מאב לבן, מאז יעקב אבינו, ומאז יוסף, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, פקוד יפקוד פקידה כפולה, שזה עובר בתורשה מאב לבן, הביטחון בגאולה, האמונה בגאולה, והם אלה מובן מיד כשמגיע הגואל ומורה להם על פי האותות שהוא הגואל אמיתי, ואין זה משהו חיצוני, מיד ויאמן העם. מיד יוצאת אל הפועל כל מדרגת האמונה שהתבשלה בקרבנו במשך כל הדורות, 210 שנים.
מי אומר את זה?
אני. לא אני.
אבל אין צפיקות. הגואל אין צפיקות.
אין צפיקות. אבל גם עם ישראל, אחרי כל מה שעברו, אחרי כל החינוך הגדול, הם חשבו כשמגיעה הגאולה, אז מגיעה הגאולה, אנחנו מתחילים לנוע קדימה, להשתפר מצבנו. איך יכול להיות שיש נסיגה? איך יכול להיות שיש נפילה כזאת? האמונה מתערערת, אולי זה לא הגואל. אולי זה רק כישוף, אולי זה לא... הוא קנה את הסימנים, הוא שמע את הסימנים ממקום אחר. אבל עשרת המכות, קושיה גדולה על המדרש, עשרת המכות, לא בונה אמונה, שבוע שעבר למדנו שעשרת המכות הייתה סדרת חינוך, לא רק למצרים, אלא גם לעם ישראל, בנתה לסיים את האמונה, נכון? אני חושב שזה סדרת חינוך. שוב?
עשרת המכות זה גילוי למצרים יותר
מאשר לישראל. לא, ודאי שאומרים שם שמה שקורה למצרים, עוד אותו קורה אצל עם ישראל. עם ישראל נמצאים ב-49, שערי טומאה, כמו שאתה אמרת, וגם כשעומדים על ים סוף, כתוב, עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה. את מי אתה מטביע? כלומר, אפילו, כלומר, כל מה שהולך ונבנה בתוך מצרים, זה משהו, תהליך פנימי, עמוק, 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 שנוצר בתוך האומה, בכללה לדעת למה היא שייכת, למה היא מסוגלת, למה היא נועדה, למה היא נוצרה. זה תהליך שקורה במשך שנה שלמה.
זה גם זיכוך.
זיכוך היה לפני זה, זיכוך היה בתוך 210 שנים של העבדות, זה הזיכוך. עכשיו מתחיל להוציא את זה לפועל, והקב"ה הוא מושך אותם יד ביד. אתם מאמינים? אבל זה אמונה בוסרית. אתם צריכים באמת להאמין. ובאמת להאמין זה לחשוף ולהכיר מה אתה בעצמך, מה העניין שלכם. מי אתם ומה אתם, לשם מה נוצרתם. ולזה המצרים מגיעים רק בשירת הים. כי עשרת המכות הם יכולים עדיין לתלות במקרה, בשינוי, אולי זה עונש למצרים, אולי, מה זה קשור אלינו? איפה מתגלה מה העניין האמיתי שלנו? בשירת הים, כלומר בקריאת ים סוף, כשמצרים לבדים, כשהשר של מצרים נטבע בים, והם רואים שהכל היה בעצם מידה כנגד מידה, זה כבר אפשר לתלות את זה במקרה. מקרה, אז יש עונש, או יש פגעי טבע, כמו שאפשר להסביר כל דבר, כמעט רוצים להסביר כפגעי טבע. יש חוקים במציאות, לפעמים יש דברים שפוגעים. מה קרה? תוך שנה היו במצרים הרבה מכות. למה? בגלל טבע. הכל אפשר להסביר. תנו היום לאנשי מדע אתאיסטים, הכל הסבירו לכם. בצורה מדעית, ולא שום קשר לניסים. אבל כשמגיעים לים סוף, וכל מה שמתגלה אליהם שם, את המידה כנגד מידה, שעל זה אפילו יתרו אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. יתרו, עבר על כל עבודות זרות שיש. וגם, את הקדוש ברוך הוא גם מכיר לפני זה. אז מה, למה עכשיו נודע לו יותר? למה עכשיו נודע לו יותר?
מה המידה כנגד מידה? שהוא רוצה להצביע את הבנים?
הם נחמו איתנו במים, והם קיבלו את המים. אבל בקריאת ים סוף וכל מה שקרה שם, יש עוד חשבונות, יש גם מצד של הטית. רש"י כותב שאין תביעה אלא בטית. התביעה זה לא במים. נכון, אז כתוב שם שהיבשה נעשתה חומרית, והם תבואו בתוך המים הקרקעית של הים. זה לא תביעה במים, כנגד זה שהסיקו את עם ישראל ביתי. ויש חשבות, זה היו את המפרשים, הם עושים שם כנגד כל מה שעם ישראל פגעו, כמו כל שהמצרים פגעו בעם ישראל, הכל בעצם הם קיבלו בקריאת ים סוף. אז שעם ישראל רואה ותופס את החשבון הזה, אז מתגלה שיש פה בורא לבריאה, שיש פה מנהיג, יש פה השגחה צמודה. אם יש השגחה, רק רגע, יש רצון. זה הנקודה היסודית שעולה פה. לא שיש פה איזה כוח עליון. עם ישראל ראה במצרים הרבה כוחות עליונים, לא רק שלם כשקדוש ברוך הוא. מצרים זה עיר, זה ארץ. כמו שאמרו למשה רבנו, מה אתה מכניס כישופים לארץ של כשפים? הכל פה, כל מה שאתה זז פה, הכל זה עם כוחות עליונים. אז מה אתה, וכתוב גם על פרו, כתוב בזוהר, שזה היה... היה מחשף, היה די כתוב וזה אפשר, אבל בזוהר כתוב שהייתה קליפה מאוד 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 עמוקה, שבעצם משה רבנו פחד להתעסק איתו. הוא אומר לך אני יכול, אומר לך הוא אני עמך, אני איתך, והיה צריך שם, זה התנין הגדול. טוב, זה שם, לא מבין שם כלום.
בגלל זה כתוב בוא אל פרעו, כי כבר אני שם.
שם כתוב, עזור זה על זה, בוא אל פרעו, למה בוא אל פרעו, אני מביא אותך איתי לשם. ואפילו פשט המדרש משמע שמשה רבנו לא היה. רק הקדוש ברוך הוא יכול ללחם איתו. זה לא פרעה, זה מלך טיפש כזה, מה הוא מתעסק? זה היה כוח רוחני מצטרה אחרה, של הטומאה. מאוד מאוד עצום.
מה הגובה שלו?
לא, אבל למה זה...
קושייה.
טוב, קושייה. הדברים הרוחניים הם לא תמיד בכמות, הם דווקא איכות זה קטנה. אות יוד ואות איכותית, הכי קטנה.
גם גן וחזיתה היה קטן וגן נפוליון היה קטן.
אז כל האנשים הגדולים היו קטנים.
כן.
וזה שהתימנים קטנים.
על מה שאני קורא, למה יש פיצוץ? על כל דבר שיש פתאום פיצוץ, כמו נופלים. מה?
טוב, אז עכשיו כשעם ישראל עומדים על הים וכתוב שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם לא בצורה של הסתרת פנים, לא בדבר שצריכים לבוא ולחשוב מי הבורא, מי היוצר, מי המשגיח. יש פה גילוי שכינה, כמו שכתוב, זה כלי וענווהו. מה זה זה? אתה מצביע, כביכול מצביע, ראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי. למה? כי הנביא הוא רואה את העולם כמו שהוא, עם כל ההסתרות וכל הלבושים, והוא צריך לבוא ולהסיק. אבל בקריאת ים סוף כדי לא יכול להוציא את כל המסכים, והם מתגלה ישר מלכות השם, הנהגת השם בצורה ישירה. אז שעם ישראל רואים את זה, עם ישראל רואים את הדבר הזה, אז האמונה נחקקת אצלם בצורה יסודית, חזקה, מבוססת. מתוך כך אפשר להגיד שירה. כלומר, מה מתגלה לעם ישראל? מה מתגלה בעם ישראל? כשמתגלה לעם ישראל האמונה הגדולה הזאת, מתגלה מי הם? מה עניינם? נחשפת להם הנשמה הגדולה של עם ישראל. נשמתה מתגלה. אנחנו מבינים עכשיו את כל המהלך הגדול של השעבוד מצרים. עכשיו מבינים למה נוצרנו? למה נוצרנו? נכנסה בהם רוח הקודש. ושירת הים זה בעצם שירת ההיסטוריה הישראלית עד הופעת מלכות השם בעולם. זה אוגוסטוס. נכון, כי שכה, מתי? מאז. כי עד שעם ישראל מופיע, העולם נמצא בהלם. העולם נמצא כביכול באיזה מצב שהוא נסוג אחור. לא מתגלה מלכות השם בעולם. אבל כשעם ישראל מופיעים, אתם עדיין נאום השם, אומר הקדוש ברוך הוא. עם ישראל בחייו, במה שהוא הולך להופיע בעולם, במה שהוא הולך לתקן את העולם, במה שהוא מעדן ומופיע בעצם את מלכות השם בעולם, הוא מכונן את כיסא השם. לכן אני רציתי גם בעצם איזה סוג של דרוש מהפסוק, כי כאן כתוב וימינו בדבריו. איזה דברים? איזה דבריו? מה שנאמר להם עוד איפה?
במצרים.
את אלוקים תעבדו על ההר הזה, ואת כל הייעוד שלכם. יש הרבה דברים שהתורה לא הסתירה, ואולי הדברים נאמרו גם בהר סיני, אבל משה רבנו אומר עם ישראל, מי אתם? לשם מה נוצרתם? אתם עם השם, אתם בני בכורי ישראל. הבכור זה העיקר של המשפחה. הוא בא להוציא את התכלית, את הייעוד של מה שהמשפחה נוצרה. זה העניין שלכם עם ישראל. אומרים עם ישראל, אנחנו ככה? אז למה אנחנו נופלים? למה זה כל המכות? למה כל השיבוד? עומדים על הים? התגלות כזאת עליונה? אנחנו מבינים לשם מה נוצרנו. יותר מזה, אנחנו מבינים מי אנחנו. בצורה עשירה זה ביטוי של שלמות פנימית, שלמות נפשית. תפילה זה כשאדם צריך להשתנות אל משהו כדי לזכות בבקשה, או כדי לאבד את עצמו להיות יותר טוב. שירה זה כבר נובע ממדרגה של שלמות שכבר חלה באדם. זה לא זמרה. זמרה זה שירים מכנים, אדם משהו מרגיש משהו, כותב על זה מילים. אבל פה זה שירה, זה שלמות. אבל שהייתה פה, הייתה פה קפיצת מדרגה, היה פה הולדה. לקחת גוי מקרב גוי, הקדוש ברוך הוא יוצר אותנו בשירת הים. אנחנו בשירת הים, ביציאת מצרים עם ישראל נולד. הרב קוק כותב בספר אורות, דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנו מתגדלים. דרך אמת ואמונה נולדנו, נוצרנו. החומר שקורסנו משם זה האמונה. זה המאמר השני שמדבר על הגודל של האמונה שעם ישראל מגיעים אליו בשירת הים. זה החומר שממנו אנחנו נוצרים. מאמינים? בני מאמינים. אנחנו שרים את השיר הזה, כנראה לא פלא הוא נתפס השיר הזה. כי זה אנחנו מאמינים, בני מאמינים. מה זה? זה לא רק איזה עניין של זה עבר מדור לדור לדור לדור. זה מעיד על על האמת שלנו, מי אנחנו. מאמינים, בני מאמינים, זה אתם. אתם עם של אמונה.
גם בצד השני, מי הקדוש ברוך הוא שיוצר אותנו ממצרים. וגם נותן לו את הכינוי לבורא.
נכון, עכשיו פה, עכשיו איך זה קשור לקדוש ברוך הוא כל זה? למה הקדוש ברוך הוא נקרא אוגוסטוס? נכון, כי שכה בגלל אז. איזה גודל של מדרש אומר פה, פשוט מדהים, שאתה רואה ששירת הים, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם כי עכשיו יוצאת אל הפועל התוכנית שלו. עד עכשיו הייתי מלך, כי יצרתי, כי בראתי את העולם, הייתי הבורא, אולי הכוח העליון. אבל עכשיו, מה זה מלכות? מלכות יש לה סדרים, יש לה איזה מגמה, יש לה תכלית להוציא מהכוח אל הפועל איזה עניין מסוים שלה, אחרת למה היא קיימת? אם היא לא קיימת, לא צריך את המלכות הזאת. שעם ישראל מופיע בעולם, מתגלה בשירת הים, בקריאת ים סוף, יציאת מצרים, על מתגלה מהי מלכות השם, דהיינו מהי המגמה של השם מהמציאות, לתקן עולם במלכות שדי, להפיע את המלכות הזאת בתוך העולם, שהעולם הזה יהיה מלכות השם, לא בעלונים, לא במלאכים, בשרפים, שהעולם הזה, אפילו שהוא נמוך, אפילו שהוא גשמי, אפילו שיש בו הרבה עלמות, ממנו תלך ותצמח האמת האלוקית, ממנו יצמח הצדק האלוקי, ממנו יצמח הטוב המוחלט, לא טוב של יחסי. ועל פי זה אפשר לומר, שכתוב אבינו בדבריו, ישירו תהילתו. אומר ישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. איך אפשר לספר את תהילת השם? הרי כתוב על אותו אדם שהתחיל להגיד בשבחו של מקום, בא אליו רבו אומר לו, זהו, סיימת? לא, עד פה שבחו של מקום? רק זה? אין עוד. כי אתם, אם אתה מתחיל לספר את השבח של השם, מה שתגיד, אתה מגביל את מה שהוא, כי הוא אינסופי, הוא הוציא השלמות. אז לכן אנחנו אומרים רק מה שמשה רבינו אמר, סוגרם לתפילה. אבל מי שנוצר על ידי השם, כלומר, החומר שלנו, הסוג שלנו, מה שאנחנו בחיינו עשויים, אנחנו מסוגלים לספר את תהילת השם. אז עמדו יצרתי לי, איפה יצרתי אותם? ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף. מתוך כך הם מספרו את תהילתי. ומה זה תהילת השם? זה כל התוכן של שירת הים. שירת הים תראו את הסקירה מהעבר דרך ההווה אל העתיד הרחוק. זה החידוש של השירה. שירה, אנחנו, זה לא הנוסח שלנו יש פה אשכנזים?
כן.
שירה חדשה נכון? למה שירה חדשה? מה חידוש בשירה? אז החידוש בשירה זה א', כמו שלמדנו פה, זה מתגלה מלכות השם בעולם. החידוש בשירה זה מדרגת האמונה. החידוש בשירה זה התוכן של השירה. כי עד עכשיו כל אדם יכול להודות על מה שהיה, על מה שהוא חווה, אבל לדבר מפה על העתיד, השם ימלוך לעולם ועד. ראייה כזאת, מבט כזה, זה לא מבט רגיל. זה מבט שהוא מעל הזמן. זה מבט נשמתי. זה מבט שלא תלוי במה שקורה בתוך. כל המשברים, כל מה שנפלנו, זה הייתה נפילה. אבל אחרי מה שעם ישראל משיג בקריאת ים סוף, הוא מגיע לאמת הפנימית שלו, אז השירה שפורצת מתוך רוח קודש שמילאה אותו בבת אחת עם משה רבנו, אז ישיר משה, השם ימלוך עולם ועד, כל ההיסטוריה עד מה שאנחנו צריכים להיות, דרך כיבוש הארץ, יישוב הארץ, בניין בית המקדש, והלכו כל הגויים לאוכיך, עד שבסוף והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה התוכן של השירה. עם ישראל שר את מגמת חייו. זו שירת הים. מגמת החיים. מגמת החיים שלנו זה ששם השם יתגדל ויתעלה ויופיע בעולם. ולא יהיה ניתוק ולא יהיה פירוט בין השם לבין שמו, לבין מה שמתגלה. זה יהיה אחד. מה רצון השם? זה מה שמתגלה. וזה מה שאנחנו הולכים ופועלים בחיינו אנחנו. וזה הזכות של השירה. זה הסיבה שאנחנו כל כך משבחים את השבת הזאת וכל כך שמחים ושרים את השירה הזאת, והכנסנו אותה גם לתפילה. שמעתי מפי מורי ורבי הרב צבי טאו, למה תקנו את שירת הים? הרי בתפילה בנוסח זה לא קיים, יש פסוקי דזמרה, ואז ישר ברכות קריאת שמע. מתי הכניסו את שירת הים? שירת הים תקנו כאשר יצאו לגלות. למה? כי כשעם ישראל נמצא בארצו, המגמה ברורה. אנחנו נמצאים במקומנו, בארצנו, אנחנו יודעים מה תכליתנו. כשיוצאים לגלות, כדי שלא נשכח מי אנחנו, לשם מה נוצרנו, קבעו שם החכמים את שירת הים בתוך התפילה. שלוש, כל יום בתפילה, בזמן שאדם מתעלה, צריך להזכיר עצמו מי הוא. מתוך מי שאתה, תדע מי אתה, אז אתה יכול אחר כך לספר את תהילת השם, קריאת שמע, או לחוץ שמיים, ואז התפילה, שזה ההלל והשבח לקדוש ברוך הוא.
וכתוב גם רצו בניגון.
נכון? נכון? זה בדיוק כדי דבר נגון, אתה שמח בדבר. אז עד כאן עניין שירת הים. זה החלק הראשון של מדרש רבה. עכשיו אין לנו כמה, אנחנו שיעור לטובי שלנו, אתה צריך לקיים את זה. דפים אחרים. למה לא טוב? כל אחד להשאיר את זה מי שרוצה לעצמו, זה לא צריך לחזור אליי.
את המשפט האחרון אתה יכול לכתוב אותו? לראות אותו כתוב. שטוב לי אותך, כתוב?
של? זה מוקלט הכל.
זה מוקלט
בפני,
אין הקלטות, אני לא... זה לעתיד לנו.
חבר, תתכבדו קצת מה... אתה רוצה לטוב לי שלך?
קודם נוכל אחרי זה נלמד.
האמת, לפי השיעור על ברכות היה צריך לברך אחרי השיעור, אבל גם אחר כך זה, גם לפעמים הבאות זה טוב. טוב, לכם מצולמת הגמרא, בחרתי לדבר על העניין של ברכות הנהנים. על פי הגמרא בפרק שישי, תחילת פרק שישי, כיצד מברכים על הפירות. אז לכם מצולמת כל הגמרא, נכון?
כן.
נשאר צילום אחד במקרה או שהכל תפוס? יש אחד?
כן, כן.
שכחתי לשאול איתך. לא, לא, לא תוכל תמיד הרב. רב, לא תוכל תמיד. טוב. אז אנחנו נראה את הגמרא, ועל פי המאמרים שיש כאן, אולי נצלח, כל הדברים שלי זה לא דברים ממני, זה על פי ביורו של הרב קוק בעין היה, על תחילת מסכת, על מסכת ברכות, עין היה ברכות בית. אז אם כן המשנה אומרת, קטן וכן על הפירות, והמשנה מיד עוסקת כיצד מברכים, כלומר מהו התוכן של הברכה. עכשיו אם המשנה אומרת שכיצד מברכים, קודם כל צריך ללמד אותנו מניין שמברכים, נכון? רבותיי, קצת תכנסו לראש של הגמרא, יום ראשון שאלות. כן, כיצד מברכים על הפירות, נכון? אז ישר המשנה אומרת הדין איך מברכים על הפירות, אבל קודם כל מי אמר שמברכים על פירות? נכון? לכן הגמרא מיד שואלת, תראו את הגמרא, כתוב, נכון? מינה אני מילי. מינה אין המילים הללו, מה המקור? דתנו רבנן, קודש הילולים להשם. זה נאמר בנטע רווי. קודש הילולים להשם. מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. איך לומדים שיש ברכה לפניהם ולאחריהם? כתוב קודש הילולים. הילולים זה לא הילול אחד, אלא שניים. להלל אותו לפני ולהלל אותו אחרי. אז אם כן, ברכות הנהנים מדאורייתא. לא? כך עולה? אז, לא, לא עיניים עליי, עיניים על הגמרא. מנעני מילי, מה המקור לזה? כוונה, מאיפה לומדים שחייבים לברך? מהתורה, פסוק. קודש הילולים מהשם, מלמד שטעונים ברכה לפני ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך.
מה זה פה? ויקרא?
כן, 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 זה הרבי. אבל, טוב, אני לא אלמד לך עכשיו את כל הגמרא, והמתקנת הגמרא שזה לא ככה. מתקנת הגמרא, תרדו למטה, השורה האחרונה, לא, שתי שורות מלפני הסוף של הרחבות השניות. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אל הסברה, ראיתם? מנעלי, אל הסברה הוא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם, אז זה בלא ברכה. יש פה מהלך של לימוד בגמרא, שהפסוק הזה, כל הלימודים, הם נצרכים לדבר אחר, יוצא שבעצם אין מקור לזה מהתורה. והנה חינם, אין מקור לברכות האלו מהתורה. זה סברה שצריך לברך. מה, אבל יש פה פסוק קודש אלוהים להשם? אומרים פה תוספות, אסמכת בעלמא. מה זה אסמכת? זה לא אומר שהפסוק הוא המקור החיובי, אלא חכמים תקנו את הברכות, והסמיכו את דבריהם על הפסוק מהתורה. זה נקרא אסמכת, אבל זה לא שהפסוק הוא המקור לברכות. זה באמת, ככה פותקים הראשונים?
יש פסוקה ראשונה, הכל נברא בלכה.
שנייה, זה כתוב לא ברכות הנהנים. כתוב זה ראית.
לא, יש פסוקה דתי ואכלת.
זה כתוב בתורה, רק זה כתוב אדון. זה אכלת וצבעת או ברכת.
אכילה שהיא חובה.
כן, אבל מה זה אכל? לא אכל, דבר שצבעים ממנו. טוב, נראה את זה, כי יש אומרים שמזה אולי גם, יש את הרמז כאן לברכת מן שלוש, שגם היא מיני דגן. אבל כל הראשונים מביאים שבעצם החיוב... ולנפסק ככה שהחיוב הברכות זה מדרבנן והפסוקים זה זאת אומרת מסברה והחיוב של והפסוק זה רק עצמכת בעלמא. נביא לכם קצת הראשונים, אמרנו התוספות הזה שאמר שזה אסמכתא בעלמא. אז למה הגמרא הביאה בהתחלה? הגמרא חשבה אולי שיש איזה לימוד, אבל מסקנה זה לא לימוד. הריף שהוא פוסק מביא את הברייתא הראשונה, שקודש אלוהים להשם מלמד שטעון ברכה לפניו ולאחריו, ואת דברי רבי עקיבא, וזהו. אז לכאורה אם הנוצרים רק בריף, אנו אומרים, אם הריף מביא רק את ההתחלה ולא תפילה לגמרא, אז אולי הוא חושב שזה דורת, אי אפשר לחשוב, כי הגמרא מסיקה שזה סברה. וככה גם רבן יהודה כותב במפורש שם, שזה רק סברה, והפסוק הוא אסמכתא בעלמא. בוא נראה. והראש גם פוסק בסימן א', שהם מסכימים מסברה שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה ולא ברכה, והפסוק הוא אסמכת בעלמא. ולמה הפסוק הזה בא? שנטע רבה צריך לעשות חילול. עכשיו, זה המקור ההלכתי של הדבר. מפה הגמרא מתחילה להביא ממרות, שלכאורה מצד הפשט, זה איזה ממרות רוחניות, שבאים להסביר על עניין הדבר, אז בואו נראות אותם, יש על זה כמה שאלות, ונבר את הדבר. תנו הבנן.
סליחה, אבל השורה האחרונה של הגמרא זה בעצם כאילו מה שרבי עקיבא אמר. כי גם רבי עקיבא אמר, אסור לאדם שיתום כלום, והמסקנת הגמרא בסוף אסור שיהנה מעולם.
נשאל את זה, כי באמת צריך לשאול לפני רבי עקיבא. אבל לפני זה כתוב שטעונים ברכה לפני ולאחריהם. למה, מה זה מכאן אמר רבי עקיבא? אמר רבי עקיבא מוסיף על מה שהברייתא אמרה. הברייתא אמרה מכאן שטעונים ברכה לפני ולאחריהם. אז צריך לברך, נכון? מה אתה מוסיף שאתה אומר? מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתום כלום ולא קודם שיברך. אז אולי רבי עקיבא בא לומר, אל תחשוב שזה איזה רשות. זה חובה, כי אסור בלי. או שרבי עקיבא מלמד עוד איזה עניין, שבפשט הברייתא היינו לומדים שחובה לברך על מה שאתה אוכל. אבל מי אמר שחובה לברך על כל דבר אפילו שאתה נהנה ממנו רק? מוסיף רבי עקיבא, אני מבין מזה שאסור לאדם שיתאום אפילו. יש דיון בפוסקים, האם על טעימה מברכים או לא. על טעימה למסקנה לא מברכים. אני חושב שאתם יתאום אם התבשיל טוב או לא, לא מברכים על זה. אבל ממה שרבי עקיבא אומר ומסיק, הרב קוק להלכה אולי אומר שיש הבדל בין סוגי טעימות. אם אדם תואם כדי לדעת על צד של התפשיל, אז זה כתוב שלא מבחים. מתאמת אינה צריכה ברכה. אבל על טעימה כזאת שהוא רוצה ליהנות ממנה, אסור ליהנות בלי ברכה. זה רבי עקיבא.
כי צריך לפלוט את זה. יש כאלה שאומרים שצריך לפלוט את זה כדי שלא ייהנה ממנו.
עכשיו בוא נראה את המאמרים. יש לנו דבר קצר, בוא נראה. תנו רבנן. אומרת הגמרא, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מה אומרת הברייתא? מעל. אני חושב מדגיש את זה. מעל, מעילה. מה תקנתו? אומרת הגמרא, ילך אצל חכם. מה זה עוזר ללכת אצל חכם? הוא כבר מעל. שואלת הגמרא, ילך אצל חכם? מה יביד לו? מה הוא יכול לעשות לו? מה יחזיר את הגלגל אחורה? אביד לאיסורי. הוא כבר עשה את האיסור, מה זה עוזר של חכם?
תתן לו תיקון על משהו.
אני ידעתי, בעולם של היום, בזמננו, היה תירוץ אחר לגמרא. כלומר, הגמרא הקשתה, מה זה עוזר ללכת אצל חכם? ישר יגידו לו, מה הבעיה? מה התיקון של הנשמה שלך? אבל לא כתוב את זה בגמרא. נכון? הגמרא בוכה. מכוח הקושייה הזאת היא דוחה את הפירוש הזה. היא אומרת, מה יכול לעזור? אלא אמר רבה. מכירים אותו קצת? אלא אמר רבה. ילך אצל חכם מעיקר ולמדנו ברכות. אם הוא כבר עשה מעל ומעל, מה התיקון של האדם? זה לא תיקון של האדם. אלא הכוונה שהאדם ילמד. ילך אצל חכם שלמד אותו ברכות. כדי שלא ימעל. בפשט הכוונה, הרי שאר הברכות לא צריך לראות אצל חכם, למה הוא למד אותו פעם אחת, וזה ברכות קבועות, אבל ברכות הנהנים, על כמה מברכים, מה השיעור, מה הסוג של הברכה, יש כל כך הרבה סוגי ברכות, אז זה צריך כל פעם ללמוד כדי שלא יתאה, כי אם הוא יתאה, ולא יברך הוא, מועל, אז זאת הכנתו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יהודה אמר שמואל, עכשיו זה לא ברייתא, זה דברי אמוראים, שמואל, אמר רבי יהודה בשם רבו שמואל. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר, להשם הארץ ומלואה. נקודה. על שזה אני שואל שאלה. מה רב יהודה אמר שמואל מוסיף על הברית הקודמת? גם לפני זה כתוב כאילו מעל. מי שאכל, מי שנהנה מעולם הזה בלא ברכה, מעל. מה אתה מוסיף עוד? הנהנה מעולם הזה בלא ברכה? כאילו נהנה מקודשי שמיים.
יותר ממילה.
למה? מילה שייכת מקודשי שמיים. מה הוא פירש יותר? אם היה ככה זה טוב לעשות, מה הוא עושה?
מביא פסוק.
אני שואל את השאלה כי אנחנו נבר את זה יותר, נבר איזה חוד שיש בחינה אחרת.
מביא פסוק
מהתורה. מה זה? זה לא מהתורה, זה מתהילים, אבל מה הוא פירש בזה יותר? הפסוק הוא לא הוכחה, אנחנו יודעים שזה לא מהפסוק. רבי לוי, רמי, רמי, אומר רמי הכוונה זה השליך קושי, הרס תירה, בין שתי פסוקים. לא, זה לא רמי לוי. אבל אתה יכול להראות לו את זה שיש לו סיכוי. טוב, רב לוי, רמי, זה לא השם שלו, זה הכוונה רמי, זה השליך, הרס תירה, קושייה. עכשיו רב לוי ראיתם שמופיע הרבה פעמים במאמרים של רוחניים, במדרש הוא מופיע הרבה. נכון, מדרש רבה, זה היה איש רוח גדול, או רב לוי או לוי. רמי, השליך קושייה, סתירה. כתיב להשם הארץ ומלואה, הוא כתיב, השמיים שמיים להשם, והארץ אתה לבני אדם, אז תחליטו, האם הארץ להשם או הארץ לבני אדם. יש הרבה אנשים שכותבים על המוצרים שלהם להשם ארץ ומלואה בחזקת, גם אני כותב ככה.
שלי.
להשם ארץ ומלואה בחזקת האדם.
זה שלי.
אבל לפי המאמר כאן זה לא הולך, צריך לכתוב. והארץ אותה לבני אדם בחזקת פלוני פלוני. כי זה נותן לך את המקום להחזיק בדברים. טוב, סגור סוגרן. תארץ את הגמרא, איך מיישבים את שני הפסוקים? לקשיא. כאן, קודם ברכה, כאן, אין לכם צד שני, אני אגיד לכם, לאחר ברכה. זה ההבדל. פשט המאמר אומר מה הכוונה, לפני זה, יש פה בעל הבית האווירה, מה אתה משתמע, אתה לוקח ברשות? לקש רשות, קיבלת רשות, תוכל להשתמש. זה הכוונה, נכון? לפני זה, זה אסור, כדי שלא. תבקש רשות, זה שלך. מפה, שמעתי פעם בשם רב חיים בריסק, איזה גדר, שאם אדם מברך על דבר, הרי לפני שאדם יכול, לפני שאדם מברך, הדבר הזה מותר לו או אסור לו? אסור לו, אסור לאדם ליהנות. אדם מסתכל, לוקח עוגיה. זה איסור או היתר? זה איסור. כי אסור לאדם שיהנה בעולם הזה ולא ברכה. אז הדבר הזה הוא אסור לו. זה קודשי שמיים. מברך על זה, מותר לו. אומר רב חיים, הברכה זה מתיר. הברכה היא מתירה את הדבר, היא הופכת את הדבר להיות מותר. זה גדר הלכותי של רב חיים בריסק.
אדם הראשון בירך על התפוח לפני
שחרן. נו.
למה תפוח?
הפך אותו למותר. טוב, עכשיו... עכשיו אני אגיד את זה... עכשיו בוא רבותיי, באמת, באמת, זה זמן קצר, תנו לי ל...
רבנו, אדם הקדוש ברוך הוא ציווה אדם לברך?
מה?
אדם הקדוש ברוך הוא...
אתה יודע מה? שאלה טובה. שאלה מעולה אפילו, אני חושב. כי הקדוש ברוך הוא שמח עליך, על הדברה הפשוטה שלך, שאתה תברך. אני לא צריך להגיד לך. יש הורים שמחנכים לומר תודה, אבל הם מחנכים אותו בהתחלה, כדי שהילד יגדל להבין מעצמו שהוא צריך להגיד תודה. אתה נותן, אתה מקבל מה שאתה אומר תודה רבה, או שאתה בא לקחת, אתה לא מבקש רשות? זה סברה, לא צריך פסוקים. זה נורמלי.
אבל יש פסוק על הלחם.
נכון, זה משהו אחר יכול להיות. יש פה עוד איזה מדרגה. מה הבחינה של ברכת המזון? זה עניין אחר. עניין אחר. אז עכשיו, יש כמה שאלות שרציתי לשאול. אני לא אדבר על המאמר הראשון של רבי עקיבא, זה יותר עניין מהותי. אבל, מה עולה לנו כאן מצד הברכה? יש שתי דברים שראינו פה במאמרים, אולי שלוש, שהברכה מועילה. א' הוא מועילה מזה שאדם לא ימעל. ב' שהוא לא ייהנה מקוצי שמיים. ג' שהארץ תהיה לבני אדם. נכון? שלושה דברים עולה מכאן.
א' ב' אותו דבר.
או, וגם אני חושב, א' ב' זה אותו דבר. מעל קודשי שמיים זה אותו עניין, נכון? אז הרב, קודם כל, המרשה מבאר לגבי עניין של הסתירה בין להשם הארץ ומלואה, הוא אומר שהכל עניינו, כי הכל ברא לכבודו. ליתן לו כבוד מן ברכותיו. אבל ליהנות בלא ברכה, אין כאן כבודו, ועדיין שלא הוא. כלומר, אם הוא כבר ברא את הכל לכבודו, אז יש לו דבר ייעוד, נכון? אם אתה נותן את הכבוד לקדוש ברוך הוא, אז הדבר עושה את מה שהוא צריך, ומלא הוא יוצא, הוא כבר מופקע, אתה יכול להשתמש בו לצרכים אחרים. אבל אם לא נתת את הכבוד, לא בירכת, לא חיבדת את הקדוש ברוך הוא על ידי הברכות, אז הדבר, אדם שהקדוש ברוך הוא, איך אתה משתמש? אבל פה עוד פעם שאדם כאילו משתמש במשהו שהוא כבר, כלומר שקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשתמש, אבל צריך לעשות את זה, לתת לקדוש ברוך הוא את כבודו, ואז יכול להשתמש. לכאורה, למרשה, זה קצת קשה לומר את הדבר הזה. עכשיו נאמר יסוד. הרב מסביר, הרב קוק, מסביר בעין היה, שבעצם בכל דבר שנברא בעולם, אולי זה הפשט לכבודי, התפקיד של הדבר, זה שהאדם יוציא ממנו את ההנאה הרוחנית שלו. את ההנאה הרוחנית העליונה. לשם כך, יש את הדבר הזה בעולם. ואסור לאדם, או זה לא... טוב שאדם יסתכל רק על הדבר מצד החומרי, מצד מה שהתועלת החומרית שלי. המאמר הראשון שאומר, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כי מעל. מה זה מעילה? מה זה מעילה? המושג מעילה, שאדם מועל, הוא משנה את הדבר ממה שהיה מיועד לו לדבר אחר. במשל, איפה קראת מעילה? זה בקודשי שמיים, לשנות את הדבר ממה שיעדו אותו למשהו אחר, זה נקרא מעילה. למה? כי המעילה, השימוש לקודשי שמיים זה בשביל תכלית קדושה, רוחנית עליונה, ואתה בסוף משנה את זה לאיזה שימוש שלך? אתה משנה את הייעוד. זה נקרא למעול, שינוי. אותו דבר. שאדם בעצם משתמש בהנאה, באותו דבר שניתן בעולם כדי לחשוף, כדי שיפגש עם המעלה הרוחנית, אתה משנה את זה. להנאה החומרית שלך, אז אתה מועל. זה חומרת הדבר. אתה מועל מהתפקיד, מהייעוד של אותה הנאה שנברא בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים האלו בעולם כדי שתוציא מהכוח אל הפועל לשלמות רוחנית עליונה. לא שתשתמש בדרך כלל לדברים שלך. זה המאמר הראשון של השינוי. מעל. מה מוסיף המאמר השני? מה זה? כאילו נעלה מקודשי שמיים. המאמר השני עובר עליו שזה לא צד שאתה משנה מה התכלית ומה הייעוד של האדם בעולם, שקודם כל יוציא וישלים את עצמו מצד הרוחני. המאמר השני בא אומר, מי אתה שתהנה מהעולם בכלל? אם העולם נברא לכבוד השם, אז העולם הזה שייך למלך. ואתה הדיוט. אדם פשוט. איך אתה נהנה ומשתמש בשרביתו של מלך? כי בעצם מה שאתה רואה מול עיניך זה לא תפוח. זה תפוח של המלך. זה תפוח שבא להוציא מהכוח אל הפועל את מה שדיברנו עליו בשיעור על שירת הים, את מלכות השם, את המדרגה הרוחנית, את השלמות הרוחנית. איך אתה משתמש בדבר? אתה אדם פשוט. על ידי הברכה שאדם מתעורר לזה שהוא צריך, לצד הרוחני שלו, לצד הפנימי שלו, אז הוא הופך להיות בן של מלך. הוא הופך להיות ראוי ליהנות מהעולם הזה. אז אם כן, הוא אמר שאני מתחדש. לא שאני לא משנה מהייעוד של ההנאה, כי אני מברך על הדבר ואני מבין ואני משכיל כמה שאני יכול לדבר, להבין את בריאת העולם, את יצירת העולם, את מה שאני עושה בעולמו, בורא בעולמו. זה מה שאדם מכוון בברכה, רבותיי. הברכה זה לא רק אני צריך להגיע למשמש, אני מברך ואני מגיע. הברכה זה העיקר. הברכה היא מפגישה אותנו עם המדרגה הרוחנית, עם דעת השם, להוסיף דעת השם באדם, דעת אלוקים. אבל גם כשאדם מבין את זה, זה מה שהברכה מעוררת אותו, אז הוא גם יכול ליהנות מהעולם. הוא גם רשאי ליהנות, זה העניין של ה... רשאי, של ה... שהוא לא משנה מקודשי שמיים. הוא לא נהנה מקודשי שמיים, כי קודשי שמיים הם שייכים לשמיים, הם שייכים לתכלית גדולה. אתה מברך, אתה גם שייך לתכלית הזאת. והעניין הזה... לעניין הזה של הספירה, תראו איזה דירוג שהולכים. הברכה של כאילו מעל מעמידה את האדם בעצם מה הייעוד שלו, מה התכלית שלו בעולם. הדבר השני רק להיות צריך להיות שייך. הברכה מעלה אותם להיות שייכים כדי שאני יכולים ליהנות מהעולם הזה. לא רק שלא נשנה מהייעוד של הדברים בעולם הזה, אלא שאני יכולים ומסוגלים ורואים ליהנות מהעולם הזה. בספירה הזאת שיש בין השם לארץ ומלואה לבין הארץ אותה לבני אדם, בא אחרי הדרכה הזאת שאתה אומר לנו, טוב, אז אני משתמש פה רק בשביל מה שצריך, אני יודע מה התכלית, התכלית כדי להיות מדרגה רוחנית, אז אני לא נהנה מהעולם הזה, אני צריך ליהנות כדי להגיע לתכלית הרוחנית. אז אין שום מקום לפתח את הדברים הגשמיים בעולם הזה. זה להשם, הארץ ומלואה, הכל זה בשביל להשם. אז מה הקשר? אבל מצד אחד הפסוק, והארץ אותה לבני אדם, דהיינו, שיש מקום לפתח את כל הכוחות הקשמיים. אז איך מיישמים את הספירה? רבותיי, זה ביור אחר לספירה. אתם הבנתם, לשם ארץ ומלואה זה שייך להשם. ארץ אותה לבני אדם זה שייך לבני אדם. לא, הרב מבאר את הספירה אחרת, זה ספירה בתפיסה. האם יש מקום לפתח את הכוחות הקשמיים או לא? מה הישוב? מה התירוץ? כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. אם אדם לפני ברכה, הוא לא מבין מה התכלית ומה הייעוד של העולם הזה להביא לשלמות הרוחנית, למעלה הרוחנית, אז הוא הולך וישקע בהנאות החומריות ויפול איתם מטה מטה ויהיה יתבהם. אז זה לפני ברכה.
אתה אמרת את התשובה בשבוע שעבר, השם לעשות.
כן, לא, אבל פה איך הברכה הוא פועלת את זה עכשיו? אז הברכה, כשאדם לפני ברכה, אז באמת אל תהנה מהעולם הזה. למה אסור לך ליהנות? למה זה לשם ארץ ומלואה? כי תראה איך אתה מסתכל, אתה מרשים שיש פה משהו רוחני, וכל הצד החומרי זה משהו שרק יהודי, זה דבר רוחני. אז זה לפני הברכה לשם ארץ ומלואה. אבל אחרי הברכה, אחרי מה שאדם על ידי הברכה מבין מה הייעוד של הדברים בעולם, לשם מה הם נוצרו, אז הוא לא ייפול בפח הזה של החומריות, אלא הוא יודע שהכל בא לעלות ולשמש לדברים רוחניים, למציאות הרוחנית העליונה. אז לאחר ברכה, הארץ אתה לבני אדם. אז אדם, יש מקום להרחיב את הכוחות הגשמיים, כי הרחבת הכוחות הגשמיים זה בעצם הרחבת התועלת הרוחנית, המגמה הרוחנית. אז לפני כן, לפני הברכה, לשם הארץ ומלואה, כי אתה, אם אתה תהיה שחק לצד החומר, אתה תיפול. אבל אחרי הברכה, מה הברכה פה עושה? היא פותחת לאדם את הדת. היא נותן לאדם השקפה, זה עניין של השקפת עולם, השקפה על החיים. אז ככה אתה מסתכל על החיים, אתה לא תיפול בצד החומרי שלהם, אלא כל הרחבת החיים שלך תיתן אפשרות להרחיב את כל היהוד האלוקי. ונסיים בזה שכותב, שהרי כתוב שהרבה בנביאים, היהוד שמופיע הרבה פעמים בנביאים כשכר לעם ישראל, עתיד לבוא יהיה כל מיני שכר גשמי כזה. אז מה אין לשכר גשמי? כותב הרב, על פי זה מובן. השכר הגשמי רק מעיד לאיזה מדרגה עם ישראל יהיו לעתיד לבוא. לעתיד לבוא עם ישראל במדרגה רוחנית כזאת, שככל שהתרחבו כל הצדדים הגשמיים אצלנו, מה זה הרחיב? זה הרחיב את כל העבודה ואת כל המעלות הרוחניות והעליונות שנפעל בעולם. כלומר, אתה נותן לאדם כוח, אנרגיה, להפעיל את מה? להפעיל את כל המדרגה הרוחנית שלו, שנזכה בעזרת השם.
אמן.
תודה רבה.
זה מתי ברכות.
קטונתי מדבר בפני קהל חשוב, במיוחד שהרב אהרון והרב נתניה פה נמצאים, אלא שלפני שהרב אהרון שמוסר את עצמו לתורה בבית המדרש ו מקדיש הרבה זמן לדבר הזה, אז לא יכולתי, לא מסרבים לאדם גדול, אז אני לא יכולתי לסרב לבוא להתכבד בזה שהוא יקש ממני. זה עניין קצת של שבח לארץ ישראל גם כן, אי אפשר, עומדים בפתח ראש השנה לאילנות ואנחנו לא נוכל לשבח את השם על מה שהוא נותן, כפי שאמר הרב אהרון. תוך כדי שהוא הסביר את הדברים החשובים והעמוקים מאוד, אני רואה שגם רבנו חננאל על הדף שהרב אהרון חילק, יש למען דתני נטר רווי ומה מזה דבר נטיעה, ואומר הרב, הסיקנה למען דתני קרן רווי ששבעת המינים טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. לאחריהם זה מדאורייתא, לפניהם, סליחה, זה מדאורייתא, ואתם רואים שלאחריהם, אם זה מדאורייתא, זה לפניהם קל וחומר, כי אתה עוד לא נהנת. אז בשבעת המינים דווקא יש עניין של מצווה מן התורה, לפחות לאחת הדעות, שמקשרת את העניין של הברכה אל העניין של ההנאה. ההנאה זה לפינו, ומה שמגיע אלינו, מאת השם, והברכה זה חלות הברכה. מה שאתה אוכל, מה שאתה אוכל זה הנאה. אבל הברכה, לפעמים אדם אוכל ולא רואה ברכה בדבר. ואנחנו מצווים לברך כדי שתחול הברכה. הברכה היא חלות ברכת השם. לא אנחנו מברכים, אנחנו גורמים לכך שהברכה חלה. הברכה נמצאת, כל הזמן הקדוש ברוך הוא שופע ברכה עלינו. אבל בשביל שאנחנו לא נהיה חוצצים לפני הברכה, אנחנו צריכים לפתוח את המסכים, נגיד כך, בין שמיים וארץ. ועל ידי הברכה, לכן הברכה צריכה להיות בכוונה גדולה מאוד. הברכה היא למעשה העיקר. כי אם אתה אוכל סתם לקרס שלך, אז לא תחול ברכה על זה. זה לא קיום, כי ארץ ישראל מולידה, מוציאה פירות קדושים. ומה שמברך אותנו זה הקדושה שבפירות. אני במיוחד לערבית נזכרתי שרבי אברהם אזולאי הסבא רבא של האחידה כותב שהוא מקשה קושיה. הוא אומר, מדוע אם אכלנו מן במדבר, למה מעלתה של ארץ ישראל לא תעשה שאנחנו נמשיך לאכול מן במדבר בארץ ישראל? מה שאכלנו במדבר, שזה מן מן השמיים, מה שבא מן השמיים זה דבר שקדוש, אז למה לא נמשיך לאכול בארץ ישראל? מה גרעה ארץ ישראל מן המדבר? יש פה קושיה, נכון? אז הוא עונה כך, הוא אומר, לא, באמת בני ישראל כשיצאו ממצרים הם התקדשו, הם נהיו בני בכורי ישראל, באמת, ומצד שהקדוש ברוך הוא שמר על בכורו, אז כל הקדושה התרוקנה ממצרים ונשארה בעם ישראל, התרוקנה, ולכן כל הקדושה שיוצאת ממצרים עושה שהתרוקנות הקדושה עושה שכל אלה שהייתה בהם קדושה כלשהי מתו, כי הקדושה היא הייתה הדבר המחיה אותם. לכן כל בכור, בכור בהמה, בכור אדם, שיהיה מאיזה צד שיהיה, הוא מת. מדוע? כי הצד הקדושתי שבו הוא הדבר המחיה אותו, נכון? אז אותה קדושה היא המחיה אותנו, ואתם, כן? אתם עם ישראל, עם חכם וגדול, עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, רוצה שאנחנו, כן? אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זו המגמה העליונה, אבל זה לא רק מגמה של עתיד, אתם תהיו לי, אלא אתם תהיו לי זה ציווי, אתם תהיו לי. זה לא תהיו לי, זה אתם תהיו לי, נכון? זה כמו קדושים תהיו, קדושים תהיו, הקדושים תהיו. יש פה ציווי מלא תביעה, מלא, נכון? הקדושה הזאת היא הייתה בנו, אנחנו בני בכורי ישראל, הבכורה שבנו, הקדושה שבנו עשתה שהתרוקנה הקדושה. אומר האור החיים הקדוש, כשיצאנו ממצרים השישים ריבות ששכינה שבהם, כן, אגב הרב רבי אברהם הזוי גם מסביר מה העניין של שישים ריבו מצד הקדושתי, אבל לא נסביר את זה עכשיו. זה, אבל הקדושה כשהיא יצאה, אומר אור החיים הקדוש, שזה כמו אבן שואבת, כמו אבן שואבת, שאתה כשאתה שם אותם על יד הברזל, הברזל נגרר, כן, מכוח כזה רוחני שעושה שהכל נשאב אחרי האבן שואבת. ככה קדושה מתרוקנה ממצרים, וזה מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות, שעשינו אותה כמצודה או כמצולה שאין בה דגים, הכוונה שלא לא, לא נשאר כלום. ולכן גם אתם מבינים שכשאנחנו יוצאים מספרד, אז האימפריה הספרדית ששלטה על הכיפה, כן, שלטה בכיפה ובדרום אמריקה וכו', קרסה. היום זה עם קטן שמתפרנס בתיירות. אבל למה? גירשו אותנו, הם הזיקו לעצמם, הם רוקנו את הקדושה שהייתה שם. רוסיה, הרגע שאנחנו יוצאים, יותר מדי יצאו משם, ברוך השם, התרסקה לרסיסים עוד קצת, וככה, וארצות הברית בעזרת השם גם כן, הם עושים עוד, עד שיוציאו אותנו משם, ועוד פעם, ומי שישאר מלא קדושה, מלא חיות, מלא גדלות, ואנחנו, למה? כי בנו הקדושה. עכשיו, אותה קדושה נמצאת בפירותיה של ארץ ישראל. אומר הרב, הרבי אברהם אזולאי, הוא אומר, מעלתה של ארץ ישראל הייתה כזו שבני ישראל יוצאים ממצרים, הם חתיכת קדושה, יוצאים במדבר, לא ייתכן שיוכלו חולים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד להם מן, אוכל קדוש. אבל להיכנס לארץ ישראל לא צריך, שם יש שם קדושה. אז המן זה תורח שמיים, זה נס. ניסים לא מטריחים, נס זה לא דבר חיובי, זה רק כאשר הוא נצרח ישנו. אם לא צריך, לא צריך. אתה נכנס לארץ,
ברגע שאתה דורך בארץ ישראל, אתה במקום קדוש. מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שקדושת ארץ ישראל זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על התרומות ועל המעשרות ועל המצוות התלויות בארץ, שארץ ישראל היא קדושה. להפך, בגלל שארץ ישראל היא קדושה, יש לנו לעשר ולהרים ברור? זה דבר שמאוד חשוב. וגם נזכרתי במה שאנחנו כרגע לומדים במסכת מגילה, יש דבר שהוא חשוב. מסכת מגילה בדף י' ח' לסליחה י' ז' עמוד ב' לקראת הסוף. כן, זה פה מסכת מגילה. הגמרא בדף הזה מסדרת את סדר הברכות של ה-18, ואתם יודעים שהסדר של ה-18 זה אנשי הכנסת הגדולה שתיקנו, זה אנשים, זה נביאים, מהם היו נביאים. זה דבר שצריך ללמוד אותו, מדוע כל ברכה באה לפני או אחרי חברתה. דבר שגם צריך להעמיק הרבה מאוד בדבר הזה. אבל דבר מעניין הוא שבגמרא, אומרת הגמרא, שפחה של ארץ ישראל. אומרת הגמרא ככה. אומרת, ומה ראו לומר, קיבוץ גלויות? לאחר ברכת השנים. מה זה ברכת השנים? ברכת השנים זה הברכה החומרית, נכון? אנחנו מבקשים מאת השם בברכה של 13 הברכות האמצעיות, אנחנו פונים אל השם ומבקשים ממנו להשלים את חסרוננו. דבר גדול, כי האמת זה לא החשוב שבתפילה. החשוב בתפילה זה שלושת הראשונות ושלושת האחרונות. זה חוזר למה שאמר הרב אהרון, שאנחנו מקלסים את השם. אנחנו נברנו כדי לקלס ולשבח ולהלל ולגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא, לפאר וכו' וכו'. אז בשביל מה שלושת האמצעיות? בגלל שאנחנו אנשים קטנים, ואם לא תיתן 13 ברכות שאנחנו זקוקים להם, אם לא היינו דרך הדבר הנזקק, הדבר שאנחנו זקוקים לו, קשורים אליו, אז אנחנו היינו מזלזלים בשלושת הראשונות ושלושת האחרונות. זה פטנט שעשו לנו חז"ל, שכדי להיות באמת מקלס ומפאר ומגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא, שמו לך 13 ברכות באמצע, שהן שייכות יותר לעולמך. אבל באמת, באמת, איפה אתה צריך לכוון? שלושת הראשונות ושלושת האחרונות, אלו של שבח, ולכן הם אגודה אחת. אתה טעית בראשונה או בשנייה או שלישית, אתה כחטיבה אחת. זה ברור. עכשיו אומרת הגמרא במסכת מגילה, שלמה, ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השני? אז ברכת השני ולאחר מכן קיבוץ גלויות. דכתיב, ואתם הרי ישראל ענפכם, ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ארץ ישראל, שימו לב, אתם הרי ישראל. כלומר, ארץ ישראל, בגלל שעם ישראל קרב לבוא, עוד לא בא, הוא קרב לבוא. לארץ הזאת יש נשימה משלה, יש פעימת הלב שלה, ויש לה גם חוש ריח. היא מרגישה שעם ישראל מגיע אליה, הולך להזדווג אליה. אז היא כבר עושה את עצמה יפה, היא מתקשטת בפירותיה. היא מקבלת את עם ישראל לפני שהוא יגיע, היא כבר פותחת את זרועותיה. זה ארץ ישראל. אנחנו נמצאים בחתיכה של קדושה. לפני שנבוא, יש קדושה עצמית לארץ ישראל. אותה קדושה, ברגע שאנחנו, זה כמו שתי אבנים, שכל אחת יש לה את התכונה, ישאוב את חברתה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, כן? ואתם הרי ישראל, ואתכם תיתנו פריכם תשאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. וכיוון שנתקבצו גלויות, אז יש המשך של הברכות. אומר רשי במקום, כן, שימו לב לרשי, אומר לנו, ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, על מה? זה אומר, קיבוץ גלויות בעת ברכת השנים היא. מה זה בעת ברכת השנים היא? מה זה קיבוץ גלויות בעת ברכת השנים? יש ברכה של השנים. יש כאלה שמדברים שכל השנים שאנחנו היינו, השתבחנו כל השנים, ברכת השנים. איזה שנים? על דרך הפשט ברכת השנים, זה הצד החומרי. הצד החומרי הולך ארץ ישראל היא מתברכת מבחינה חומרית על מנת שהיא תקבל אותנו, וזה באמת כך היה. אנחנו נמצאים בעת של אנחנו במצב חמור. מדוע? כי החומר גובר על הכל. אבל זה תהליך. זה תהליך של שאנחנו חוזרים אחרי 2000 שנות גלות שכיסחו אותנו. נתנו לנו מכות, רמסו אותנו, עשו אותנו עפר. נכון? הרי התורה נותנת 3 משלים. אנחנו או כוכבים, או חול, או עפר. נכון? אז אומר האור החיים הקדוש והכלי יקר, כן, הם אומרים ככה, שהחול זה כוכבים, זה פשוט. למה? כי כאשר אנחנו עושים רצונו של מקום, אנחנו כוכבים. אבל כשאנחנו במצב פחות טוב, בינוני, כמו שגלי הים תוקפים את החול, אבל הם לא גוברים עליו, נכון? כל הזמן תוקפים ותוקפים ותוקפים ותוקפים, אבל החול בולם. אנחנו מסוגלים לבלום. אנחנו מקבלים מכות, אבל בולמים. יש מצב עוד יותר ירוד. מה הוא? להיות אפר. האפר עושים אותך דק דק. אתה לא כלום, אבל האם אפשר להיפטר מן האפר? גם בזה יש ברכה. הם רוצים להיפטר ממך ולא מצליחים, כי הקדוש ברוך הוא אמר שאתה עם ברוך, ואתה לא, אתה נצח ישראל אתה. זה ברור? עכשיו, על הדבר הזה שאנחנו באים ואומרים ברכת השנים, ברכת השנים, ברכת השם, שכאשר אנחנו חוזרים אחרי שרמסו אותנו, אנחנו מקבלים ארץ כזאת שהיא מסוגלת לשקם אותנו. השיקום הזה מאיפה הוא התחיל? מארץ מצרים, שיצאנו ברכוש גדול. יצאנו ברכוש גדול כי הקדוש ברוך הוא עשה בנו טיפול פסיכולוגי מאוד חשוב. אנחנו צריכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. בשביל זה צריכים לצאת מן העבדות לחירות. אדם עשיר הוא אדם אפנדי, הוא אדם שמרגיש חשוב. אדם עני מרוד, הוא מסתכל עליו כמו על עצמו, כמו עם ישראל היה חשוב שיהיה, כשהוא יצא ממצרים עם הרגשה של אפנדי. אז הוא כבר יצא עם רכוש גדול, מגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל גם ביציאה מן הגלות, יציאת מצרים זה אבי אבות כל הגאולות. אז גם כשחוזרים עכשיו לארצנו, ארץ ישראל נותנת לנו את פירותיה בעין יפה, לעשות אותנו עם מלא חוסן, מלא גאווה עצמית, לא בצד הגאווה המשחיתה חס ושלום, מתוך ענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל לדעת מי אנחנו, לדעת כיצד אנחנו צריכים להתייחס אל הארץ, אל אחינו, אל הגויים, אל העבר שלנו, אל התרבות שלנו, אל הזהות שלנו. ומתוך כך, כשאנחנו עם במצב חמור, הכוונה במלא חומר, המצב הזה של משיח בן יוסף, שיוסף ששולט על העניינים החומריים, אנחנו עוברים לאט לאט על ידי ריבוי תורה, כמו שהערב, על ידי ריבוי תורה אנחנו מעלים את מדרגתנו למצב רוחני נעלה, ניסה יותר. ומה הוא? הוא הברכה ברכת התורה, שהיא לכולי עלמא מדאורייתא. אין כבר פקפוקים בחומר. יש לפעמים פקפוקים, האם זה מן התורה או מסברה, אבל ברכת התורה זה ודאי הברכה. מזה אתה חי, מזה אתה מתברך, מזה אתה מכיל על עצמך את הברכה. והתורה הזאת עושה אותנו יותר מגיעים אל המשיח, לא בן יוסף אל המשיח, בן דוד, שזה התורה שעושה אותנו לפי היהודים העליונים של עם ישראל. לזה אנחנו הולכים לקראת. כשאנחנו חוזרים לארצנו עכשיו, אנחנו הולכים לבנות את האומה בצורה כזאת שארץ ישראל ופירותיה הקדושים ועם ישראל ואווירת ארץ ישראל, שהיא מחכימה אותנו, עושה אותנו עם חכם ונבון, כל ריבוי הברכות האלו עושים אותנו, עושות אותנו, כן? הריבוי הברכות, הברכות עושות אותנו עם שהוא כפי שהוא נוצר. ובכך כולנו נלך ונתברך, אנחנו ומשפחותינו וילדינו, ונבנה כולנו יחד את העתיד הגדול של עם ישראל לברכת השם המלאה בפה מלא. ברוכים תהיו.